שלום לכם. אני רוצה לשתף אתכם במשהו שקרה לי השבוע, ותחשבו איך אתם הייתם מגיבים. הבן הקטן שלי בן 3, קם יום אחד בבוקר, הגיע הזמן ללכת לגן, אבל יש בעיה קטנה. נכנס לו ג'וק לראש, הוא רוצה ללכת לגן עם פיג'מה. לא מוכן להתלבש. תגידו, מה עושים עכשיו? איך הורים אמורים להגיב במקרה כזה? אתה מנסה לשכנע, להפציר, להסביר? שום דבר, לא עוזר, אני הולך לגן עם פיג'מה. אז יש הורים שנוקטים בשיטה הבאה. הם אומרים לו, חמודי, אתה לא יכול ללכת לגן עם פיג'מה, אתה רוצה להיות שונה מכולם? אתה תבוא עם פיג'מה, כולם יבואו עם בגדים, יצחקו עליך. כמעט תמיד זה עוזר. הוא משתכנע, מוכן להתלבש וללכת ככה לגן. אבל תגידו, יש גם חסרונות בדרך הזאת? האם יש משהו שאנחנו עלולים להפסיד? תישארו איתנו. לא נעים להיות שונה מכולם. להרגיש חריג, שונה, יוצא דופן. אנשים מסוגלים לעשות דברים לפעמים בניגוד לכל מה שהם מאמינים, כי פשוט לא נעים להם להיות אחרת מכולם. לא נעים להם שידברו עליהם, שיסתכלו עליהם בצורה מסוימת. הכוח של הסביבה להשפיע עלינו הוא אדיר לטוב ולרע. הרי איך עובדות הפרסומות? כולם כבר קנו ואתה? עשרות זוגות לא טועים, בואו תתחתנו באולמי הנסיכה. מיליונים לא טועים, תקנה מיצובישי. נערך פעם מחקר מאוד מעניין שניסה לבדוק איזה כוח יש לסביבה להשפיע על איך שאנחנו מתנהגים, אפילו לעשות דברים לא הגיוניים. לקחו אדם ברחוב ואמרו לו, אתה מוזמן לאיזשהו מחקר של הערכה ראייתית. עד כמה אתה מסוגל לקלוט אורך של דברים? הכניס אותו לחדר, שקרינו בו על המסך שני קווים. הימני היה ארוך, והשמאלי היה קצר. והיו שם עוד 9 אנשים חוץ ממנו, כשלמעשה כולם, חוץ מאותו אדם שהכניסו, היו שתולים על ידי אורחי המחקר, ואמרו להם בדיוק מה להגיד. ביקשו מאנשים לומר, תגידו בבקשה, מהו הקו הארוך? אין ספק שהקו הימני היה ארוך מבין השניים. סידרו בכוונה שאותו אדם שבודקים אותו, הוא יהיה הנשאל האחרון ברשימה. ושואלים את הראשון, והוא אומר, שואלים אותו מה הקו הארוך, והוא אומר, השמאלי יותר ארוך. אותו אדם שהוא הנבדק אומר לעצמו, הבן אדם הזה צריך משקפיים. שואלים את הבן אדם השני, וגם הוא אומר שהשמאלי יותר ארוך. והשלישי והרביעי, והבן אדם שלנו לא מבין. מה זה, כולם פה לא יודעים להסתכל, יש להם בעיות בראייה. הוא משפשף את העיניים, ימינה ושמאלה, ומוריד את המשקפיים ומחזיר אותם. אבל בסופו של דבר, כשמגיעים אליו בסוף הרשימה ושואלים אותו, תגיד, מהו הקו הארוך מבין השניים? גם הוא, כמו כולם, אומר, השמאלי יותר ארוך. ואחרי זה כשמוצאים אותו החוצה ואומרים לו, גילו לו מה היה, אבל למה אמרת את זה? הרי ברור שהימני יותר ארוך. הוא אומר כל מיני תירוצים, תראה מאיפה שישבתי, מהזווית שהתבוננתי על הדברים, זה הנדמה כאילו השמאלי יותר ארוך. עשו גם יותר מזה. באדם יושב בחדר המתנה של קופת חולים, מחכה בתור לרופא. פתאום הוא שומע צעקות מהחדר הפנימי, הצילו, הצילו, שמישהו יעזור לי. הוא חושב, טוב, אולי קרה פה משהו בבעיה, אבל הוא מסתכל ימינה ושמאלה, והוא רואה שכולם יושבים במקום. יש שם אמא עם ילד, אישה קשישה, בן אדם שמחזיק עיתון. הוא אומר לעצמו, טוב, כנראה האחות עשתה זריקה לאיזה מישהו והכואב לו, אז הוא צעק. עובר הדקה ושוב נשמע הצעקה. הצילו, הצילו, שמישהו יעזור לי. הוא רוצה לקום לעזרתו, אבל הוא מסתכל ימינה ושמאלה ורואה שאף אחד לא זז. הוא שואל את זה שמימינו, תגיד, אולי יש פה מישהו במצוקה, צריך לעזור לו? הבן אדם אומר לו, וגם במחקר הזה הוא היה שתול על ידי אורחי המחקר, לא, זה בסדר, זה רגיל פה, שב, שב. והבן אדם צועק עוד פעם, ועוד פעם, הצילו, הורגים אותי, שמישהו יעזור לי. והבן אדם ממשיך לשבת במקום ולא לעשות שום דבר. כי הוא לא רוצה להיות שונה. כי כולם יושבים במקום, הוא לא צריך לראות המוזר שקופץ ומפריע, כשכולם אומרים לו, זה רגיל ככה, הכל בסדר. מחקרים מהסוג הזה נעשו, כדי לענות על השאלה המדהימה, איך יכול להיות מה שקרה במלחמת העולם השנייה, שמיליונים של אנשים משתפים פעולה עם מעשה כל כך לא מוסרי של רצח עם? לא נוקפים אצבע. לפעמים אפילו משתפים פעולה עם הרוצחים. איך קורה? איפה המצפון שלכם? איפה המוסר? התשובה הכובדת לשאלה הזאת, שאנשים יהיו מוכנים לעשות דבר מנוגד לכל מה שהם מאמינים, לעשות דבר שהוא לא מוסרי, שהמצפון צועק לו, אבל אתה לא רוצה להיות אחרת. כולם עושים משהו מסוים, אז אתה זורם עם זה, אז אתה הולך איתם. למה הדבר הזה קורה? איך יכול להיות שאנשים מוסריים, אנשים אינטליגנטים, עשו דברים חסרי היגיון, דברים לא ראויים, רק כי כולם עושים? שלוש תשובות לשאלה הזאת. הראשונה היא, כבר אמרה התורה, לא טוב היות האדם לבדו. ולא רק כי הוא צריך בת זוג. אדם הוא ייצור חברתי. הוא צריך להיות מחובר לאחרים, לקהילה, לשבט, לעם, למשפחה. הוא גם נורא תלוי בקבוצה, בחברה הזאת. לטוב ולרע. והחיבור הזה אל כולם גורם לפעמים שהוא זורם עם הזרם, שהוא נסחף, שהוא הולך עם כולם. הדבר השני הוא, שבגיל מאוד צעיר כולנו התחלנו בחקיינות. עוד לפני שהיה לנו שכל, ורצו להם אותנו איך עושים דברים, איך עשו את זה? אמרו לנו, חמולי, תעשה מה שאני עושה, ותחכה אותי. כשהקטנצ'יק שלי היה בן שנתיים, הוא היה ביתי לבית הכנסת, מחזיק את הסידור ככה, הפוך בדרך כלל, ומתנדד, בהתלהבות וכו'. הוא לא מבין מה זה תפילה, הוא לא יודע לקרוא, אבל הוא עושה כמו אבאלה. הבעיה היא שהרבה פעמים, גם כשאנחנו גדלים, והמוח מתפתח, לפחות אצל חלק מהאנשים, לא משתנה שום דבר. אנשים, כמו שהם התחילו בחקיינות, קוף אחרי בן אדם, הם ממשיכים ככה בהמון המון תחומים בחיים, בלי לחשוב בכלל. ועושים, ומחכים, ומעתיקים, כי כולם עושים. הדבר השלישי הוא, וזה קצת אשמה של ההורים, וכאן אני מחזיר אל הסיפור שפתחנו בו, הורים שכדי לשכנע את היורש העצר, ללכת לגן עם בגדים ולא עם פיג'אמה, אומרים לו, אם אתה תלך עם פיג'אמה, כולם יצחקו עליך, מה, אתה רוצה להיות שונה מכולם? ירוויחו בקטן. כי כרגע הוא השתכנע, והוא יסכים ללכת עם בגדים. אבל מה יקרה בפעם הבאה? כשהוא יהיה קצת יותר גדול, וכל החבר'ה יחליטו שמעשנים נרגילות. מה, אתה רוצה להיות שונה מכולם? אתה רוצה שכולם יצחקו עליך? הקביעות האלה שאמרו לו ההורים, שאם כולם עושים משהו, גם אני צריך להיות כמותם, נצרבים כל כך עמוק בתודעה. הופכים להיות כלל שמנחה את האדם בחיים, שאדם לא יוצא מזה. והוא גדל, ויש לו שכל, אבל הוא לא רוצה להיות שונה מכולם. ליהודי מאמין, ליהודי דתי, העניין הזה של להאמין, לשמור לדרך שלך, גם כשזה שונה מאחרים, זה ניסיון לא קל. הרבה מאוד פעמים אתה מוצא את עצמך בחברה שונה מהדרך שאתה חי בה, שמתנהגת אחרת מכל מה שאתה מאמין. זה יכול להיות בצבא, בעבודה, במקום המגורים. את הדתייה היחידה בכיתה שלך באוניברסיטה, את המשפחה הדתית היחידה בבניין. החבר'ה יוצאים לבלות, לחגוג את סיום הפרויקט, את סיום הסמסטר, והם רוצים רק מסעדה לא כשרה. למה? כי היא פתוחה בשבת. מה אתה עושה עכשיו? האם אתה אומר להם, מצטער, לא יכול ללכת, בואו נחפש משהו אחר, או שלא נעים לך, אתה נכנס איתם. אתה תזמין לך פחית קולה, או שאפילו זה לא תגיד, אני לא יכול לאכול, לא קשר פה. איפה עוברים הגבולות שלך? מה אתה תהיה מוכן לעשות כדי ללכת עם כולם, ומתי אתה תציב קווים אדומים ותגיד, עד כאן, את זה אני לא מוכן לעשות. אני מנסה קצת לחשוב על נוח. נוח, מכירים, מפרשת השבוע. אותו בן אדם שחי בעולם שכולם אחרת ממנו. עולם מושחת, עולם חוטה, עולם שחי בדרך של גזל ושל חמאס, ורק הוא צדיק תמים בדורותיו, חי לו בדרך אחרת. מה היה הפתרון שלו? הוא בנה לו טבע. הוא התחבא בתוכה, הציל את עצמו ואת המשפחה שלו מהמבול, ונתן לעולם כולו לגבוה מאחריו. האמת היא שיש גם טיפוס אחר. אברהם, שגם הוא היה שונה מהעולם, כל העולם מעבר אחד והוא מעבר השני, כמו שאומרים לנו חז"ל. אבל הוא לא השאיר את זה ככה. אברהם הלך ועשה נפשות, קרא בשם השם, הכניס אורחים, השפיע, שכנע, הטיף, הסביר, קרב אנשים תחת כנפי השכינה. מי ביניהם צודק? איך אני צריך להתנהג? כמובן שהתשובה לשאלה הזאת היא משתנה מאדם לאדם. יש אחד שיכול להתנהג כמו נוח, יש אדם שמסוגל להיות כמו אברהם. כמובן שזה תלוי גם בסביבה שאתה נמצא בה. אבל אני הייתי רוצה לתת ככה שני טיפים לקראת סיום. מה באמת יכול לתת לי את הכוח ואת היכולת להתמודד עם חברה שחיה אחרת ממני? להגיע לסיטואציה שבה כולם עושים משהו אחר, ואני אלך עם האמת שלי. הדבר הראשון זה להוציא מהראש שלנו את המשפט שכל הזמן רץ שם, שאם כולם עושים איזה דבר, סימן שזה נכון. כי הרי לא יכול להיות שכולם טועים. המשפט הזה הוא פשוט לא נכון. שמעתי פעם סיפור יפה, בברית המועצות, היה תקופה שהמחסור מאוד גדול, אפילו במוצרי מזון בסיסיים. כשלפעמים היו מביאים לאיזשהו מקום לחם, עגבניות, תפוחי אדמה, היו תורים מאוד ארוכים, אנשים רצו לקנות. אדם הלך באותם הימים ברחוב במוסקבה ונפתח לו השרוך של הנעל. אז הוא נעצר והתחיל לקשור אותו. פתאום הוא רואה בן אדם שנעמד מאחוריו, ועוד אחד שמאחורי השני, והשלישי והרביעי, ונהיה תור ארוך של אנשים. מגיע בן אדם נוסף, הוא ניגש לאדם שעומד בסוף התור ואומר, סליחה אדוני, מה מוכרים פה? בן אדם אומר לו, אני מצטער, אני לא יודע, אבל יש פה תור, בוא אתה אחרון, תצטרף מאחוריי. הוא לא הסתפק בזה, הוא ניגש לזה של פנה ואומר, סליחה, מה מוכרים פה? אני לא יודע, אבל בוא תצטרף פה בתור. הוא המשיך עוד אחד ועוד אחד, עד שהוא מגיע בסופו של דבר אל זה שעומד בראש התור. הוא ניגש אליו, והוא כבר גמר לקשור את השרוך של הנעל, ואומר לו, סליחה אדוני, אתה יכול להסביר לי מה מוכרים פה? אמר לו, טוב בן אדם, האמת היא שאני לא יודע. אז מה אתה עושה פה? תראה, נפתח לי השרוך של הנעל, ונצרתי לקשור אותו, אז מישהו נעמד מאחוריי, ועוד אחד ועוד אחד, ונהיה פה כזה טוב. אז אמר לו אותו בן אדם, אבל עכשיו שסיימת, חלס, לך הביתה. אמר לו אותו בן אדם, עד שפעם אחת בחיים שלי אני בראש התור, מה אני אוותר על זה? ללמדנו שגם אם הרבה מאוד אנשים מחכים בתור, זה לא אומר שיש שם משהו. יכול להיות שהרבה מאוד אנשים עושים משהו, וזה שטויות, וזה לא נכון. תחשוב אתה בעצמך, האם אני מאמין בזה, האם זה נכון, האם אני רוצה לחיות ככה? זה הטיפ הראשון. הטיפ השני, הוא פשוט מאוד להגיד, קשה יותר ליישם. ככל שבן אדם יותר מאמין בדרך שלו, הוא לא דתי רק בגלל שההורים שלו היו דתיים, אלא כי הוא מאמין בזה, כי הוא בירר את זה, הוא מבין למה זה נכון, הוא עמיק, הוא שאל שאלות, הוא בונה את עצמו באמת, הוא יהיה מסוגל ללכת עם הדברים גם כשזה שונה מכולם. גם כשאחרים לועגים, צוחקים לו, אבל אני יודע שזאת האמת ואני אלך איתה באש ובמים. תדעו שגם הסביבה שחי אחרת מאיתנו, שלפעמים מתנהגת בצורה שונה, בסופו של דבר היא יודעת להעריך לא את זה שנגרר, שהולך כמו כולם כי זה נוח ולא נעים לו להיות אחרת, אלא דווקא את זה שעשה את הדבר שנכון בעיניו, שהיה לו עקרונות והוא עמד בהם גם כשזה שונה מכולם. חלק מההתבגרות שלנו כבני נוער, להפוך להיות אנשים בוגרים, זאת בדיוק בנקודה הזאת. להפוך מילדון קטן שמחכה את אבא ואמא שלו קוף אחרי בן אדם, בן אדם שבוחר, שמחליט, שיש לו דרך והולך אחריה כי הוא מאמין שזאת האמת. אז שיהיה לנו בהצלחה, תודה רבה, נתראה בעזרת השם בשבוע הבא. שלום.